סייעתא דשמיא, ערב טוב, השבת, נקרא בעזרת השם פרשת כי תצא למלחמה על אויביך, ואנחנו כבר בעיצומם של ימי הרחמים והסליחות של חודש אלול, וכבר הזכרנו, ולא מיותר להזכיר עוד פעם, שהיהודי הקדוש מבסיס חי היה קורא את ספר דברים בתור ספר מוסר בפרוס הימים הנוראים. אפשר לראות שממש בהתקללות זמנים מלעולם ספר דברים, הפרשיות שלו, רוב פרשיותיו נקראות בזמן ימי התשובה, ימי הרחמים והסליחות, ואפשר וצריך, וחז"ל לומדים לימוד עצום, לימוד חשוב מהפרשיות השונות אל עולם ואל דרך ואל תהליך התשובה שיהודי צריך לקבל על עצמו בימים האלה. והימים האלה הם לא רק שהם לא פשוטים, לא רק שהם ימים מיוחדים במינם, ימים סגוליים, לא, זה לא רק זה, אי אפשר להגזים בחשיבותם. רבי יעקב קולי, הוא אחד מחכמי ישראל של הדורות האחרונים ממש, אז הוא מביא משל, הוא אומר משל לשועל אחד, שועל שיום אחד ראה פרצה בחומת העיר, נכנס פנימה, התגנב בין הבתים, זיהה איזה חתיכת בשר שמנה לשיש במטבח, נכנס, חטף את הבשר, בא לצאת, ראו אותו עם הבשר, ראו, התחילו לרדוף אחריו, רץ מהר לפרצה שממנה הוא בא, מצא אותה חסומה. עוד לא הספיק להסתובב, הוא רואה הם כבר עם הכלשונים מאחוריו. אמר, מה אני אעשה? עשה את עצמו מת, נשכב על הרצפה. הגיעו לשם אנשים גרזנים, כלשונים עם זה, רואים את השועל מת. אומר אחד, אני אקח את הזנב שלו, של השועל הזה, זה סגולה לגרש שדים ומזיקים מהבית. אז אני אקח את הזנב. השועל שומע. הוא אומר, טוב, יאללה, הלך הזנב, העיקר נשאר חיים. זה מוריד לו גרזן על הזנב, לוקח לו את הזנב. השועל מתאפק, לא עושה שום תנועה. בא השני, אומר, שמעתי ששיניים של שועל זה סגולה לריפוי של כביעות וכל מיני כאלה. ניקח לו את השיניים, מוציא צוות, מתחיל לעקור לו שיניים. השועל אומר לעצמו, עדיף שועל בלי זנב, בלי שיניים, אבל חי. שותק. עוקר לו שן אחרי שן, השועל מושל ברוחו ושותק. מגיע השלישי, אומר, איפה יש יותר טוב מפרווה של שועל? אני הולך לקרקף אותו, את השועל הזה. זה שמע, אמר לו, לקרקף זה אני לא מוכן, זה לא, אני לא אשאר בסוף. חי, קם וברח, יצא שהוא בלי שיניים ובלי זנב. אומר רבי יעקב קולי, משל למה הדבר דומה? לאדם בימי אלול. אדם כל השנה כולה, הקדוש ברוך הוא מוריד לו את הזנב כדי שישים לב ויחזור בתשובה. מה זה זנב? זה עניין של פרנסה, נוגע לו בזנב, עוקר לו שיניים שיחזור בתשובה. מה זה עוקר שיניים? איסורים, מוריד לו עליו איסורים, ואדם נשכב עושה את עצמו מת. מגיע חודש אלול, לפחות בחודש אלול תתעורר, תקום, תברח לפני שהפרווה יורדת. זה, אנחנו לא משחקים משחקים. הימים האלה של חודש אלול זה הימים שמכינים אותנו להשתמט מהדין הנורא של יום הדין, היום שבו אנחנו אומרים במתנה תוקף לרבי אמנון ממגנצה. ומי שלא קרא את זה, את התפילה הנוראה הזו, ולא מכיר את הסיפור, כדי שיתעמק בדבר הזה, רבי אמנון ממגנצה היה אחד משרי המלך החשובים, היועצים הכי קרובים אל המלך, והמלך רצה מאוד שהוא יתנצר, רצה מאוד שהוא ימיר את דתו. אז יום אחד היו מפצירים בו, והוא תמיד היה דוחה את הפניות על הסף. היום הוא בשום פנים ואופן לא, אני יהודי ואני נשאר יהודי. ויום אחד הוא אמר למלך, תן לי לחשוב על זה. אחרי שהמלך הפציר, אמר, תן לי לחשוב על זה שלושה ימים. ואיכשהו יצא מהמלך מתחרט. למה אמרתי שלושה ימים? כאילו שיש איזה אבא אמינה שאני אסכים. והוא קיבל על עצמו דין. אמר, הלשון הזו שהוציא את המילים האלה תחתך, הרגליים שהלכו לבית המלך יקרתו, לא עלינו ולא עליכם. הידיים יחתכו, וכן על זו הדרך. ככה גזר דין על עצמו. כעבור שלושה ימים המלך שלח לי לקרוא לו, ושמע את שהוא לא מוכן להגיע ולא זה, ושהוא גזר את הדין הזה על עצמו, אמר, ככה גזרת על עצמך, אני אעשה. כל מה שאמרת, אני אעשה. וקרתו לו את הרגליים ואת הידיים, והשאירו אותו, את האיברים הקרוטים על המיטה, והביאו את המיטה אל בית המלך. ושמה רב אמנון מגנצה על המיטה איברים פרוטים, והוא חיבר את התפילה המיוחדת הזו, הוא נתנה תוקף קדושת היום, כי הוא נורא והיום. והוא אומר שם, ביום הזה יקבע מי לחיים ומי למוות, מי במים, מי באש, הכל נגזר ביום הזה. על המדינות יאמר, גם על האדם הפרטי, גם על המשפחה שלו, גם על המדינה, על בני עמו, גם על כל העולם כולו, הכל נחתך ביום הזה. עכשיו, אתה לא יכול לקחת צ'אנס, אתה לא יכול להיות השועל הזה ששוכב עכשיו עושה את עצמו מת. צריך להתעורר. איך אתה יכול להמשיך לישון בלילה? אם אומרים, קשה לי לקום בבוקר לסליחות. מה זה קשה לי לקום בבוקר לסליחות? אם אתה יודע שאתה נאבק על החיים שלך, זו שאלה של קשה או קל? אם אתה יודע שאתה עכשיו נלחם על הבריאות של הילדים, יש איזה אבא שלא קם אם צריך ב-4 בבוקר? שזה אמא שלא תקום בחצות הלילה בשביל זה? אין דבר כזה. אלא מה, אתה לא מאמין? זה עניין אחר. אתה לא מאמין שזה עוזר, זה בעיה אחרת, זה בעיה באמונה. אבל אם אתה מאמין, אתה לא יכול להגיד אני נשאר אדיש בימים האלה. המלך בשדה זה ביטוי עדין לומר לך שזו ההזדמנות שלך לייצר עכשיו קשר עם המלך. הזדמנות פז, היא לא חוזרת, ואתה לא יכול לקנות אותה אחרי כן בכסף. זו ההזדמנות שלך. בוא תפגוש את המלך. אז אנחנו נמצאים בימים שהם סופר סופר משמעותיים, הם אי אפשר להגזים בחישובותם, הם קובעים, הם הרי גורל. לא סתם בראש שאנחנו אומרים, היום הרת עולם. הכל נגזר, היום, עכשיו נולד הכל, עכשיו נוצר הכל, כל השנה הבאה. אבל כדי להגיע להיום הרת עולם, אתה צריך לבוא עם איזושהי הכנה, אתה לא יכול לבוא, אתה לא בא למשפט בלי הכנה, אני אומר לכם את זה כמי שעוסק בזה. אין דבר כזה לבוא למשפט בלי הכנה, אין. אני 30 שנה עורך דין. אין דבר כזה לבוא למשפט בלי הכנה, אתה בא למשפט בלי הכנה, אני רוצה לראות את הגיבור הזה. אין דבר כזה. וזה בעניינים של בשר ודם, בעניינים של ממון, מקסימום, אחד הפסיד, אחד הרוויח, קצת יותר, קצת פחות. פה זה על החיים. זה בני חיי יומזוני. זה כל מה שיהיה איתנו בשנה הבאה. אם מישהו עבר איזה חוויה בשנה הקודמת, איזה ניתוח, איזה הפסד, איזה בעיה, זה הכל מהימים הנוראים של שנה קודם. ואם היו איזה דברים טובים, זה הכל מהימים של הנוראים של שנה קודם. הכל נגזר. איך? לפי גודל הכלי, לפי הזיכוך של הכלי. איפה מייצרים את זה? עכשיו אנחנו מייצרים את זה. כי תצא למלחמה על אויביך ונתנו אדוני אלוהיך בידיך ושיבית שביו, אומר הרבי מלובביץ' בשיחות פרשת כי תצא. הוא אומר, כי תצא למלחמה, מי זה אויביך? הגוף והנפש הבהמית. אם תרצו בלשון אחרת של חז"ל, זה יצר הרע. זה כל התאוות שמושכות אותך ומרחיקות אותך מתורה ומצוות. כל מה שמושך אותך החוצה מתורה ומצוות, זה תמיד, אתם יכולים לבדוק את זה, זה תמיד תאוות הגוף. כל מיני עניינים שקשורים לגוף, לאכילה, לשתייה, לשינה, לתאוות כאלה, לתאוות אחרות, זה כל מיני עניינים שקשורים לאדם, לנפש הבהמית שלו, לרצון לכבוד, לרצון לתהילה, לכל מיני דברים שקשורים לאגו, לרצון לקבל לעצמו, לאיזה מין תועלת שהיא תועלת חיצונית, תועלת של גוף, של דבר חיצוני, תועלת של עור בעין, שמעלים את האור באלף מהדבר. זה אויביך. ושבית שביו, הקדוש ברוך הוא לא ברחמיו אפשר לנו עולם שבו לא צריך להעלים את היצר. אתה לא צריך להפוך להיות נזיר מכלום. שבי את השביו, קח את היצר, בשבי, תשתמש בכל הכוחות, בכל האנרגיות, בכל התאוות, התאוות במרכאות, בכל הרצון שיש לך עכשיו, ויש לך רצון לשוקולד, תעשה איזה רצון ללימוד התורה. תיקח את הכוחות האלה שיש לך, ותשתמש בהם ללימוד התורה. זה שבית השביו. לקחת משהו בשביה, בשבי, זה לקחת אותו באופן, שבי זה אומר שהשבוי הופך להיות חלק ממך, הוא הופך להיות חלק בלתי נפרד מהשווה. זה נקרא שבוי, כמו שכתוב בתורה הקדושה, והאכלת שלל אויביך. מה הכוונה? שהאוכל, זה, הם הופכים להיות כמו אוכל, כמו שהאוכל הופך להיות חלק מהגוף, ככה גם הם. אין להם יותר שום פרטנזיות לחזור לארץ מוצאם, לחזור לדת אבותם, לחזור לשום מקום. הם הפכו להיות חלק ממך, זה נקרא שבי. לקחת בשבי. ושבית השביו, יצאת למלחמה על אויביך, קח את היצר הרע בשבי, תחוף אותו לעשות את רצונך, תשתמש בו. יצר זה מנוע, זה מנוע ליצירה חדשה. תשתמש במנוע נכון. כדי לברר את היצר, אתה צריך מלחמה. אין חוכמות, אי אפשר בלי מלחמה, אי אפשר בלי קושי, זה קשה. לברר את היצר הרע, להפוך הנהגה שלילית להנהגה חיובית, לשנות תפיסת עולם אחת מדבר לא נכון לדבר נכון, מדבר שלילי לדבר חיובי, מדבר תמה לדבר טהור. תפיסת עולם אחת, אתה צריך מלחמה שלמה, מלחמה שלמה, לרכז את כל הכוח שיש לך, לעשות בהפוך על הפוך, ליפול ולקום וליפול ולקום עד שאתה מצליח. זה מלחמה, במלחמה כמו במלחמה. כל האמצעים קשרים, אתה מנצל את כל הכוחות שיש לך. שם נתן לך כוחות, תנצל אותם. נו, אז, אבל זה לא הוגן, כאילו, אדם, כל אדם היה צריך לשאול, אבל זה לא הוגן. יצר הרע הוא מלך זקן וכסיל, כתוב. מלך זקן, הוא ותיק. הוא מרגע הולדתו של האדם, מרגע יצירתו, האדם יצא לעולם, יצא עם יצר הרע. יצרתו מצטרף רק כעבור 13 שנה. הוא נחשב ינוקה. יצר רע, יש לו ותק אצלנו, והוא מכיר אותי מהם שנולדתי. אני לא יכול, הוא מאש, ואני מה? מה אני יכול לעשות? מה אני יכול לעשות? איך אני יכול להילחם את המלחמה? מה תכסיס הכי טוב? אומרת התורה, ונתנו אדוני אלוהיך בידיך. אל תדאג, הקדוש ברוך הוא נותן את היצר רע בידיך. מה אתה צריך לעשות? מה תכסיס? כי תצא למלחמה. תצא, תחליט שאתה יוצא. כמו שראינו גם בפרשה הקודמת, פרשת שופטים, גם שם יש יציאה למלחמה. כי תצא למלחמה. גם שם. עצם היציאה, עצם ההחלטה. אני מחליט שאני מפסיק להשם. אני רק צריך לקבל את ההחלטה. השם בימים האלה נותן לך סיוע מיוחד. יש לך סיוע מיוחד. זה לא יהיה קל. תצטרך להיות שם המלחמה. אבל אם ברגיל המלחמה יכול להיות שגם לא הייתה מועילה לך, פה היא תועיל. קבל את ההחלטה, מה אתה משנה? מה אתה עושה? איזה שינוי אתה עושה? השאלה, מאיפה אתה יוצא? כי תצא. מאיפה אתה יוצא? קודם כל, יהודי צריך לצאת, אומר הרבה, מהתחושה שהוא לא יכול. מהמוגבלויות שהוא יצר לעצמו. מהמוגבלויות שהוא חושב שיש לו. מהתחושה שאני לא יכול. מהתחושה שאני לא מסוגל. מהתחושה שניסיתי כבר כמה פעמים ולא הצלחתי. יש לי עבר כישלוני, יש לי רצף של נפילות. סטטיסטית אני בדוק לא מסוגל. למה? כי ניסיתי כבר 10 פעמים, ו10 פעמים מתוך 10 נפלתי. אז איך אתה אומר לי שהפעם ה-11 תהיה אחרת? אומר הרבה, כי תצא מהמחשבה הזו. המחשבה הזו זה יצר הרע בעצמו. המחשבה אני לא מסוגל, עובדה 10 פעמים נפלתי, היא מחשבה שהיא עצת יצר הרע, היא עצת טהורה של יצר הרע. נטו יצר הרע יש במחשבה הזו. המלחמה, אדם צריך לקבוע את זה בדעתו, לקבוע את זה בזיכרונו. אדם צריך לחיות את זה 24/7 בימים האלה, בימים הנוראים, בכלל, אבל בימים הנוראים ממש להחזיק את זה במחשבה, להחזיק את זה, לחיות את זה, שאני יצאתי למלחמה, ומלחמה בנויה מאוסף של הרבה מאוד קרבות, לפעמים מאוסף של מלחמות. לפעמים זה עסק גדול, זה לא נגמר בזבנג וגמרנו, זה עוד מאבק ועוד מאבק, ומהזווית הזו זה בא לך, ומהזווית הזו זה בא לך. לא יצא שאדם לקח על עצמו נניח תוספת בצניעות, לא לראות מראות אסורים. זה לא שהוא החליט לא לראות מראות אסורים, עכשיו הקדוש ברוך הוא מנקה לו את העולם, הוא לא רואה יותר מהם זה. הוא הולך ברחוב, הוא רואה רק עצים ופרחים. לא פתאום מפה מגיע מישהי, מפה פתאום משם מזדמן לו משהו. המלחמה נמשכת. קיבלת החלטה, זה יפה מאוד. המלחמה נמשכת. אתה חייב לזכור שזה בדיוק המהות של העניין. מהות העניין זה שהשם יזמן לך ניסיונות, קרבות תקרא לזה. שאתה צריך לנצח בכל קרב וקרב, קטן, 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 ועוד אחד, ועוד אחד, ועוד אחד, עד שבסוף זה הופך להיות איזו מסה קריטית של ניסיונות שעמדת בהם, ולפתע פתאום הגלגל מתהפך. ואם אתה, ונפלת, חס שלום, נניח שאדם נפל, זה לא סוף, בקרב אחד נפסדת. המלחמה נמשכת. תקום על הרגליים ותמשיך להילחם, אתה צריך לטות את הקף. אתה חייב לעשות, לצבור את המסה שמתה את הכף. ויש עצה גדולה מאוד שאדם יחשוב שכשהוא עושה את זה הוא לא משפיע רק על עצמו. בוודאי משפיע גם על עצמו, אבל לא רק על עצמו, הוא נלחם את המלחמה של הילדים שלו, של בני הזוג שלו, את המלחמה של כלל עם ישראל, את המלחמה של משיח צדקנו הוא נלחם. זה דבר עצום. וברגע שאתה מרגיש שליח ושאתה חושב שליח של אומה, שליח של, עם, שליח של מדינה, שליח של משפחה, שליח של קהילה, שליח של משפחה, אתה מקבל כוחות. כי אתה לא עובד רק למען עצמך. זה עניין אחד. זה מהמוגבלויות שלך, זה מהמחשבה שאתה לא יכול. תחשוב, אצל הרבי זה היו מחשבות, אצל הרבי כל מה שהוא עושה היו לכתחילה הריבר. זה מההתחלה בקפיצה למעלה. בקפיצה למעלה, תחשוב בגדול, תחשוב גדול, אתה יהודי, תחשוב בגדול, כל אחד יחשוב כמו משה רבינו. ככה צריכה להיות עוצמת המחשבה של יהודי ועוצמת האמונה ביכולות שלו ובמה שהוא יכול לעשות. והדבר אולי זה קשור כמובן, אבל אולי החשוב שהוא תנאי אולי אפילו למה שדיברנו עכשיו, זה שאדם יוצא מתחושת האני שלו, הוא יוצא מרצון לקבל. צא, כי תצא למלחמה, תצא מהמקום של הכל נועד לרצות אותי, הכל נועד לעשות לי טוב, הכל נועד שיהיה לי נעים, הכל נועד שיהיה לי נוח. בשום פנים ואופן זה לא המצב, וזה לא המקרה. לא באת אלא הנה לעולם שכל העולם ירצה אותך. זה ודאי שלא. הפוך אולי. אולי אתה צריך לרצות, גם כן לא את כל העולם. ובטח לא כל הזמן. צא מעצמך. צא מהמחשבה שהכל מגיע לי. מחשבה הרסנית, היא הורסת קודם כל כל מערכת יחסים. כל מערכת יחסים, המחשבה שמגיע לי הורסת כל מערכת יחסים. לא מגיע לי כלום, זו המחשבה הבסיסית, ככה צריך להתחיל. לא מגיע לי כלום, לא מגיע לי כלום, מגיע לי זה אומר יש לי רצון לקבל לעצמו. לא מגיע לי, מפה זה מתחיל. יצאתי מכאן, אז יש הבטחה של הקדוש ברוך הוא, מנתנו השם אלוקיך בידיך. זה הבטחה, הקדוש ברוך הוא נותן. אם זה היה בשר ודם מבטיח את זה, אתה יכול להגיד בשר ודם אולי הוא לא אחראי, הוא זורק מילים, הוא לא אחראי, אבל הקדוש ברוך הוא אומר את זה, בתורה הקדושה זה כתוב, ונתנו השם אלוקיך בידיך. אתה לוקח אותו כמו שאתה מרים בוטן, את כל העניין כולו, כמו שאתה מרים בוטן אתה לוקח. שבית השבי, או לקחת, אספת את כל הניצוצות, כל הכוחות שיש בדבר הזה, במעשה הזה, או בעניין הזה, כל הכוחות כולם, אתה אוסף אותם. אתה מקבל חיות חדשה. אדם, זה לא רק שהוא יגיע לראש השנה, הוא יגיע עם חיות חדשה. לא רק זה. אלא החיים, באמת, החיים עצמם מקבלים חיות. מקבלים חיות. אדם יכול להניח שיש דבר כזה שנקרא חיות. איפה הוא מרגיש את זה? איפה הם מרגישים את זה? רואים את זה רואים את זה בכל חידוש שבא לאדם. כל חידוש. נניח אדם חוזר מהעבודה, לא ישן 48 שעות, עבד פיזית קשה וגם בלחץ נפשי קשה. בסדר? זה הכי גרוע, נכון? הכי גרוע. ולא אכל טוב ולא שתה. אחרי 48 שעות הוא מגיע הביתה, הוא סמרטוט. הוא לא יכול לזוז. הוא אפוף כולו, רוצה רק לישון. נכון? זה אמת. מה קורה אם הוא מקבל טלפון נראה למפעל הפייס שאומרת לו זכית בחצי מיליון דולר? באותה שנייה הוא נעשה רענן עם כוחות לעוד 48 שעות. הוא בשמחה, הוא יכול לצאת בריקוד. לאן נעלמה העייפות, לאן נעלם הדכדוך, לאן נעלמה המראה שחורה, לאן כל זה נעלם. הוא קיבל עכשיו חיות. ממה הוא קיבל? מהחידוש שיש בבשורה. יש חידוש. עכשיו תארו לעצמכם אדם, וזה קיים, זה לא, זה אמיתי, שהוא מסוגל מחידוש שהוא קורא בתורה או בגמרא או בחז"ל, מחידוש הוא מרגיש שעכשיו קיבל חצי מיליון דולר מיראה למפעל הפיס. הוא ירדם באיזה שיעור? הוא לא יכול לרדם, הוא כולו אורות. מה זה משנה אם הוא ישן לפני זה, לא ישן לפני זה, אם הוא ער מ-5 בבוקר, מ-3 בבוקר, מה זה משנה בכלל? אתה בהתחדשות. עכשיו תראו לעצמנו אדם שהצליח לנצח מלחמה. מלחמה, כמו שחז"ל אומרים, את המלחמה הגדולה. המלחמה הגדולה זה המלחמה בעצם. המלחמות הקטנות זה לנצח את המצרים, את הדאעש, את זה מלחמות קטנות. המלחמות הגדולות זה לנצח את העצר. כך חז"ל אומרים, כשאלכסנדר מוקדון חוזר לעיר ויוצאים חכמי יוון לקראתו, הם אומרים לו, עד עכשיו ניצחת את המלחמה הקטנה, עכשיו מזומן אתך מלחמה גדולה, בגאווה, זה המלחמה הגדולה. אדם מנצח מלחמה, איזה חיות הוא מקבל? איזה ערנות? איזה יכולת להשפיע, איזה יכולת להעיר, איזה יכולת להיות גורם מועיל בחברה שהוא נמצא בה. חיות עצומה. עכשיו זה מאוד, זה לא רק מומלץ, זה בסוף החובה שלנו כיהודים. לזה ניתנו המצוות, לזה ניתנה התורה, וזה בסופו של דבר זה בשביל להפוך אותנו למתוקנים. זה המשמעות של תיקון. עכשיו, המשך הפרשה, כל המשך הפרשה עוסק בדיוק בדברים האלה. יש פה מצוות שלא נראות קשורות. יש, אני חושב שדיברנו על זה לפני כמה שנים, אבל לא מוגזם לדבר על זה עוד פעם. יש את הסיפור של בן סורר ומורה. בן סורר ומורה. בואו ניקח את בן סורר ומורה. מה בן סורר ומורה קשור לתשובה? זה כמעט מתבקש, נכון? למה? אגב, טוב, זה כף אלול יש את זה. מה בן סורר ומורה קשור לתהליך התשובה? אומרת התורה כי יהיה לאיש בן סורר ומורה, איננו שומע בקול אביו ובקול אמו, ויסרו אותו ולא ישמע עליהם, ותפסו בו אביו ואמו, והוציאו אותו אל זקני עירו ואל שער מקומו, ואמרו אל זקני עירו, בננו זה סורר ומורה, איננו שומע בקולנו, זולל וסובה, הורגמו כל אנשי עירו באבנים ומת, וביערת הרע מקרבך, וכל ישראל ישמעו ויראו. ויראו. מה זה הדין של בן סורר ומורה?
סקילה.
אז כן, הוא עומד בסקילה. אז הגמרא דנה בדבר הזה, ואומרת שהיה, כרגע, הוא היה, זה גמרא בסנהדרין. גמרא בסנהדרין, דף צה. כי תצא, דף צה. אז יש שם דיון של הגמרא, והגמרא אומרת, זה היה אוכל בשר ושותה תרתימר יין, זה שגץ לא קטן, אנחנו מדברים על ילד בן 12, כן? שהוא אוכל איזה קילו בשר נגיד, ושותה נגיד 3 בקבוקי יין, בצורך העניין. ככה הוא ילד כזה, והוא לא מקבל מרות משום דבר, ואבי ואמו עושים טקס כזה, הם לוקחים אותו, הם צריכים להחזיק אותו בידיים, להביא אותו אל זקני העיר, ולעשות את, ולומר את, לומר את, ואמרו זקני עירו, בנינו זה סורר ומורה, איננו שומע בקולנו, זולל וסובה, זולל וסובב, והם יודעים מה תהיה התוצאה, הורגמו כל אנשי עירו באבנים במת. לא סימפטי. לא סימפטי. הכוונה שהוא יהיה מלסתם את הבריות, יגנוב מאביו, זה הכוונה שבסופו של דבר אחד כזה, זלילה וסביעה. הכוונה היא שיש, אני לא רוצה להיכנס לדיון בגמר, כי אני לא עכשיו עוסק במצווה עצמה, אני זה רק בכלליות. אבל יש שם דיון בגמרה, באמת, מה זה בדיוק העניין הזה? שבסופו של דבר מלסתם את הבריות, מלסתם את אביו, הוא גונב מאבא שלו בשביל שיהיה לו לאכול את הבשר ולשתות את היין, אז הוא בסוף של זה. והסוף שהוא, הסוף יכול להגיע לזה שהוא רוצח את הנפש. אוקיי? אז מקדימים כאילו תרופה למכה בדבר הזה. רק יש מימרה בחז"ל, שיש מן דאמר שבכלל אף פעם לא היה בן סורר ומורה. משל היה. יש מן דאמר שאפילו משל לא היה. יש מן דאמר משל היה, יש מן דאמר משל לא היה. ויש מן דאמר שהיה אחד כזה, אומר שם תנא, ואני הייתי יושב על קברו. היה אחד כזה, אחד, כל מה שהתורה מדברת זה על איזה אחד שהיה בכל הדורות עד היום, אחד, ואומר תנא, ואני הייתי יושב על קברו. אז בן סורר ומורה, אנחנו מבינים שזה לא כפשוטם של דברים, כי התורה מציינת את זה בלא פסוק אחד ולא בשניים. קראתי לכם עכשיו את זה. יש דיונים שלמים בגמרה על מה זה בן סורר ומורה. זה לא בשביל איזה מקרה תיאורטי שהיה אולי, אם בכלל, פעם אחת בכל ההיסטוריה. אלא אנחנו צריכים לראות איפה הבן סורר ומורה אצלנו. יש כמובן, יש לזה פן בחינוך. יש לזה פן בחינוך. אולי כדאי לדבר על זה. יש לזה פן בחינוך. לבן סורר ומורה יש פן בחינוך. אלא מה קרה פה? מה קרה פה? ההורים מביאים ילד שהם מיואשים מהם. הם איבדו לגביו כל תקווה. והם מביאים אותו בידיים שלהם אל, 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 אל בית הדין, שהם יודעים שהסוף, אם דעתם מתקבלת שהוא בן סורר ומורה, הסוף זה שהבן הזה הולך להיסקל באבנים. זה התוצאה. אומרת הגמרא, היה אחד מהם גידם, או חיגר, או אילם, או סומה, או חרש, הוא לא בן סורר ומורה. למה? כי הפסוקים אומרים זה מפורש. היה, כן, ותפסו בו, זה אומר שהיה להם ידיים, והוציאו אותו, זה אומר שיש להם רגליים, חייבים שיהיה להם רגליים, ואמרו, זה אומר שהם לא אילמים. איננו שומע בקולנו, הם צריכים לדעת שהוא, בעצמם צריכים להיות שומעים בשביל לדעת אם הוא שומע, כן? ולראות אותו, הם צריכים לראות אותו אוכל את הבשר ושותה את היין, כן? הם מעידים עליו שהוא אוכל, אז אם הם לא ראו, אם אין להם עיניים, איך הם יכולים להעיד? הם צריכים להיות, בקיצור, הבנתם את הפרנציפ. זאת אומרת, אם הם, אחד מהם אין לו יד, הוא לא יכול לעשות תפסו ותפסו אותו, או אם לאחד מהם אין רגל, או הוא חסר באיזשהו דבר, אז הבן איננו סורר ומורה. אוקיי, זה הרעיון במצווה. זאת אומרת, בשביל שהם יוכלו לקיים בנינו זה סורר ומורה, איננו שומע בקולנו, הם צריכים להיות כביכול, לפי התורה, מושלמים. שתי ידיים, שתי רגליים, שתי עיניים, שתי אוזניים, הם פה שמדבר. אומרת התורה הקדושה, עיקרון על בחינוך יהודי. עיקרון על, בן סורר ומורה, אין דבר כזה. משל, אפילו משל לא היה. אין דבר כזה. יש הורים שאין להם ידיים. מה הכוונה? הם לא יודעים לחבק. יש הורים שאין להם רגליים. הם לא יודעים ללכת לקראת הילד, לוותר על משהו בשביל הילד, מהתענוגות שלהם. רק בדרך הנה שמעתי איזה סיפור, האוזניים עמדו. ועלינו בלא זה ישראל, אנשים מתגרשים בשביל לעשות, לא כי רע להם, לא זה, כי לעשות קריירות. משהו עזוי. והילדים, יש הורים שהם מלמים, לא יודעים לפרגן, לא יודעים להגיד מילה טובה, לא יודעים להגיד לילד או לילדה, אני אוהב אותך, אני אוהב אותך, נסיך שלי, כל מיני ביטויים. זה נקרא אילמים. יש הורים שהם חרשים שהם לא יודעים להקשיב. אין בן סורר ומורה. בן סורר ומורה אפילו משל לא היה. יש הורים סומים, הם לא יכולים לראות את המעלות של הילד שלהם. אצל השכנים הם רואים את המעלות של הילדים של השכנים, הם רואים, תראה אותו איך הוא מוצלח, והוא איך הוא עובד, והוא איך הוא יפה, והוא איך הוא זה, והילדים שלהם אף פעם הם לא רואים את המעלות שלהם. זה נקרא בן סורר. זאת אומרת, זה עיקרון בחינוך. אפשר לראות את זה גם הפוך. אפשר להגיד שההורים צריכים להיות, כדי שלא יהיה בן סורר ומרן, הם צריכים להיות קצת גדמים, קצת חיגרים, קצת אילמים, קצת סומים, קצת חרשים. לא חייבים לשמוע הכל, לא חייבים לראות הכל, לא לראות את כל הפגמים תמיד, לא לראות את כל ה... יש גם את זה, זאת אומרת, על הצד ההפוך. אבל ככה או ככה, זה עיקרון בחינוך. אבל חוץ מזה, בן סורר ומורה, זה כל אחד מאיתנו כלפי הקדוש ברוך הוא. כל היום זה רק אני מחפש מה אני אוכל, מה אני אוכל, מה אני אוכל ב-4, מה אני אוכל ב-10, מה אני אוכל לבוקר, מה אני אוכל, מה אני אוכל, מה אני אוכל. כל היום שלי סביב מה אני אוכל, וכל היום שלי מה אני אשתה, וכל היום... כל היום שלי זה סביב איך אני אשן ואיפה אני אשן ואיפה אני אבלה ולאן אני, איזה ער אני אתפס היום באקסטרים שאני מחפש לעצמי. ואם כל היום שלי זה סביב זה, אז אני לא בן סור ומורה כלפי הקדוש ברוך הוא. ואיפה לשב קצת ללמוד, איפה להקדיש קצת לעבודת המידות, איפה להתחזק קצת במצוות? שמה אתה מקרא יהודי? בן של הקדוש ברוך הוא. וכשתבוא בראש השנה תגיד אבינו, אבינו מלכנו, אבינו, אבינו, איזה בן אתה? זה לא סורר ומורה. רק להורות לעצמך היתרים בהלכה כל היום? לא, זה מותר, הנה תראה, כולם עושים, כולם זה, ואף אחד לא קורא כלום, לא יורד ברק מהשמיים ושורף אותו. לא, הנה זה, כולם בסדר. איזה מין בן זה? זה דין בימים הנוראים, שצריך לצאת מגדר של בן סורר ומורה. צריך לצאת מהגדר הזה. צריך למעט, לעשות קצת משיב הרוח. איך? על ידי זה שמוריד הגשם. את הגשמיות קצת צריך להוריד. קצת פחות גשמיות בימים האלה. בימים האלה להתרכז קצת פחות באוכל, קצת פחות בשתייה, קצת פחות בתענוגות הפיזיים, קצת פחות להתרכז יותר בעניינים רוחניים. לבוא, קצת יותר ללמוד, קצת יותר לקבל על עצמי, לקבל על עצמי. זה לא בושה להגיד, אדם צריך להתחזק, אדם צריך להתקדם. אי אפשר להיות בני 50, בני 40, בני 30, באותה רמה. כן? כמו שנכנסתי לעולם הזה ככה אני יוצא. לא, תתחזק. מה זה נקרא להתחזק? להתחזק זה לקבל על עצמך תורה ומצוות. במשהו, קבל על עצמך ברכת המזון, מתוך ספר. קבל על עצמך לבקר חולים, קבל על עצמך להתנדב באיזה מקום, קבל על עצמך חסר מה? אין סוף דברים שאתה אדם יכול לעשות לקבל על עצמו ולהוסיף בקדושה, להוסיף בתאה, קבל על עצמך עוד, קבלי על עצמך עוד 5 סנטימטר בחצאית, עד מתחת לברך ממש. זה גם עוד תופעה שצריך לצעוק עליה. זה נעשה נורא, לא יודע אם זה רק פה ברעננה או זה. צריך להוסיף בצניעות, לא לגרוע בצניעות. אדם, אמא שהולכת בצורה, זה חס ושלום מכוון למישהו מהיושבים פה, באמת לא. אבל צריך לדעת את זה, צריך להעיר על זה. איך אדם יכול להעיר לילד שלו על משהו שהוא עושה? זה לא אמיתי. הילד לא יקבל את זה בשום פנים. הילד או הילדה בשום פנים ואופן הוא לא יקבל את זה. זה לא אמיתי. אתה רוצה להיות אמיתי? נהג אתה בצניעות, ואז תוכל לילד להגיד לילד שלך, תנהג בצניעות. אתה רוצה שהילדה שלך תלך בצניעות, תלכי בצניעות. עכשיו, זה לא, אני לא אומר עכשיו ללכת כמו, לא יודע מי. אבל צניעות, גדרי הלכה, יש גדרים. חצאית חייבת להיות מתחת לברך, בצורה ברורה, לא שזה אולי מתחת לברך, אולי לא. ודאי שזה לא מעל הברך. ודאי בשום פנים ואופן לא. זה אף פעם לא היה בעולם היהדות. אין לזה היתר, קל שבקלים אפילו. אין לזה היתר. אין לזה היתר. להוסיף את זה, אז להוסיף את זה. זה הזמן עכשיו להוסיף קצת במשהו בזה. להוסיף עוד קצת באיזה דבר. מצוות של בין אדם לחברו, לא לדבר רק בין אדם למקום, יש גם בבין אדם לחברו שלנו המון מה לשפר. אדם מקבל על עצמו להקדים שלום לכל אדם. מסובך? לא מסובך, למה אנחנו לא עושים את זה? למה אנחנו מחכים שהוא יגיד לי שלום, אני לא אגיד לו לפני, אני כאילו מתבייש להגיד לו לפני זה שלום, לא יודע. ככה לצורה, תקדים שלום לכל אדם. מרחוק תעשה לו ככה, מרחוק. שהוא לא יעשה לפניך, כי אתה הראשון. זה משנה את הגישה בכלל אחד לשני, זה משנה. כי אדם ש... תארו לעצמם איזה יופי זה שרואים אותך ו... ושמחים לקראתך. זה לא נקרא המקדים שלום לכל אדם. אני שמח לקראתך. אני אומר את זה לפניך. ולא נותן לך להקדים אותי. זה דבר יפה. לא מסובך, לא קשה. לקחת על עצמך משהו. תקבל על עצמך שאתה לא מחמיץ ביקור חולים. אם עצמם שכולם יהיו ברואים, שלא נצטרך לעשות את זה. אבל אם אתה שומע על, על חולה, גם אם הוא לא ממש יושב לידך בספסל, בספסל בבית הכנסת, גם אם הוא מהצד השני של, ה, של בית הכנסת, אתה הולך לבקר. עושה ביקור חולים. תקבל על עצמך, שמח חתן וקלה. תקבל את זה על עצמך. אומר אני מעשי למלך. תגיד כל מה שאני עושה, כל דבר שאני עושה, אני עושה עכשיו, אני רוצה לקיים מצווה. תקיים מצווה. זה אחרת. אני, ודאי, אבל בראש ובראשונה, אני יוצא מגדר של בן סורר ומורה, והופך להיות פתאום איזה, פתאום הופך להיות איזה בן אהוב של הקדוש ברוך הוא. זה משהו אחר. זה גישה אחרת. זה החיים נראים שונה. ואני בפירוש בתוך התהליך של תשובה. זה תשובה. זה לשוב למקור. תשוב ה. לחבר עוד פעם את הארבע אותיות של שם הוויה, י, ק, ו, לה האחרונה. לייצר עוד פעם את השם, את שם השם היה הווה ויהיה, למלא אותו שוב. את שם השם החסר, שה-ה מתנתקת. כך כתוב באריזל, שה-ה מתנתקת בזמן שאדם עובר עבירה. ה-ה האחרונה בשם הוויה מתנתקת. ואז יש י, ק, ו, יש השפעה, יש שפע שיורד, יש אור שיורד לעולם, ואין כלי לקבל אותו. כי אין מעשה טוב. עברת עבירה. אז עכשיו כל האור הזה יורד לקליפות. מזים קליפות. מה אתה צריך לעשות? לחבר, להשיב את ההי ליוד כיוו. לייצר עוד פעם שם שיש בו אורות וכלים. האורות ממלאים את הכלים. יש לאור לאן לרדת, לאן להיקוות, למקום הנכון שלו, לבריכה שלו. ואז הבריכה הזו היא הופכת להיות ברכה. ברכה של שפע. אז איך אתה עושה את זה? אתה שב למקור. איך זה צריך, איך היו הדברים צריכים להיות בתיקון שלהם? לשם אתה הולך. אז אתה מקבל לעצמך. מה הקדוש ברוך הוא רוצה? עולם שבין היהודים יש אחדות? אז אם אני עושה כל מעשה שאני עושה שמייצר אחדות, הוא על, על המטרה. הוא על קו המטרה. הוא ראוי. מה? עצרתי עכשיו, ראיתי מישהו עם פנצ'ר. עצרתי? ירדתי, סבר פנים יפות, הצעתי את ה... מעיל הזוהר, זה לא תעמוד על דם רעך. אין לו מעיל זוהר, עומד שם בן אדם בלי מעיל זוהר, לא משנה, באמצע היום אפילו. עומד בלי מעיל זוהר, זה סיכון. אתה נותן לו מעיל זוהר שיש לך ספר בזה, מה יש, ואם אני מחזיק, זה עולה, אני יודע, 5 שקלים, 10 שקלים, 15 שקל, נגיד מעיל זוהר. אני מחזיק ספר באוטו. מחזיק אחד ספר. למה? ראיתי מישהו שעומד שם בלי מעיל זוהר. נתתי לו מעיל זוהר. ביג דיל. ביג דיל, הצלתי חיים, התייחסתי אליו. הוא אומר, זה הדתיים? תראו מה זה, כמה דברים במעשה של כלום, כלום מאמץ, כלום. תשומת לב. זהו. נתתי, הוא אומר, הדתיים האלה, איזה בני אדם טובים. איזה אנשים. זה קידוש שם שמיים גם. בדיוק הפוך, זה חילול שם שמיים. זה דבר נורא, תראו את הרמב״ם בהלכות תשובה. הרמב״ם, אני כבר לא זוכר באיזה פרק, זה פרק רביעי אולי, שלישי או רביעי אם אני זוכר נכון. הרמב״ם בהלכות תשובה אומר, פרק חמישי, מחילה, פרק חמישי בהלכות תשובה, הרמב״ם אומר, יש אלה שלא מספיקים בידם לעשות תשובה. חלילים שם שמיים הם מהבולטים. הוא אומר, זה אלה הכי גרועים. זה מיטה, מיטה. זה תשובה תולה, איסורים תולים. מיטה מחפרת, זה הכל. גם איסורים לא עוזרים. פרמינן, למה? זה חילול שם שמיים. עושים חור, חור, כביכול בהוויה. וההפך, קידוש שם שמיים. אתה עושה מעשה קטן. עזרת. כן, כמו פעם. אתה עוזר לזקנה לחצות את הכביש, כן? אתה רואה אדם מבוגר, אתה רואה ילד מנסה לחצות, אתה עוצר 15 מטר לפני המעבר חצייה, 15 מטר לפני. זה כבוד, אתה לא מבהיל אותו, אתה לא מתקדם עד אליו. אתה מרגיע, אתה מרגיע. זה חסד. זה סוג של חסד. למה? כי אתה עכשיו התייחסת אל הזולת, לא אל עצמך. אתה לא מרוכז בעצמך. אתה מתייחס אל הזולת, אתה מתייחס אל מי שנמצא מולך, אתה עדין כלפי המציאות. זה הכל, זה תשובה, זה לעשות תשובה, להשתנות, זה להשתנות, זה להשתנות, זה בדברים קטנים, זה לא צריך דברים סובכים. יש מצווה בפרשה שהיא מצווה מאוד מאוד מפורסמת, אם כי היא מאוד מאוד לא שכיחה בימינו. לא שכיחה, אפשר לקיים אותה, היא לא שכיחה. היא לא שכיחה. כי יקרא כאן ציפור לפניך בדרך, בכל עץ, או על הארץ, אפרוחים או ביצים, והאם רובצת על האפרוחים או על הביצים. לא תיקח האם על הבנים, שלח תשלח את האם, ואת הבנים תיקח לך. ויש הבטחה, למען יטב לך וארכת ימים. מצוות שילוח הקן, כן? זה נקרא מצוות שילוח הקן. זה בסך הכל, אנחנו מדברים על פרק כ"ב בדברים, פרשת כי תצא, מפסוק ו' עד פסוק ח', לא כולל. זאת אומרת, שני פסוקים. מה שהקראתי לכם עכשיו זה שני פסוקים מצווה. דאורייתא, חז"ל אומרים שקולה נגד מצוות כיבוד אב ואם, שעל שניהם נאמר וארכת ימים. איך מקיימים את המצווה הזו? אז יש גדרים, מי שרוצה יראה בספר החינוך, אני העתקתי קטע קטן מספר החינוך, אני אצטט לכם את זה, זה למעשה שתי מצוות אגב, זה שתי מצוות, יש בזה מצוות לא תעשה, לא תיקח האם על הבנים, יש בזה מצוות עשה, שמה היא מצוות עשה? שלח, תשלח את האם ואת הבנים תיקח לך. אז זה גם מצוות לא תעשה, גם מצוות עשה, שיש עליה הבטחה וארכת ימים, למען יטב לך וארכת ימים. זה לא פשוט, כמו מצוות כיבוד אב ואם מבחינת העוצמה. אומר בעל ספר החינוך, ספר החינוך לא יודעים מי כתב אותו, יש רבים המייחסים אותו לרבי אהרון הלוי, זכר צדיק לברכה, לא ברור שזה, אבל כך או כך ספר החינוך אומר משורשי המצווה לתת את ליבנו שהשגחת האל ברוך הוא על בריאותיו במין האדם בפרט, כמו שכתוב, כי עיניו על כל דרכי איש וגומר, זה פסוק מאיוב, ובשאר מיני בעלי חיים, כי בהיות זה האיש נותן דעתו כי הקיום והטובה והשגחת האל בדברים ולא בסיבה אחרת, יזכה גם הוא שיפנה עליו האל לטובה ויקיים אותו. זאת אומרת, אם אני מסתכל עכשיו על המציאות וכל הבריאות, על כל הבריאות, בעין טובה, בעין של חסד, בעין של בעין רגישה, ברגישות, אני מונע צער בעלי חיים. האם יושבת על הגוזלים, זה צער בעלי חיים אם אני רוצה לקחת את הגוזלים. ואני מונע את זה. על מי אני חושב באותו רגע? על גוזלים, על האם, על ציפור, על כלום, על כלום. אני מגלה את הרגישות הזו, אומר בספר החינוך, הקדוש ברוך הוא יגלה את הרגישות הזו כלפיך. גם אתה כלפי הקדוש ברוך הוא פחות מציפור, אתה פחות מגוזל. באמת אנחנו ביחס למציאות שאופפת אותנו, שסובבת אותנו, ביחס ליקום, אנחנו אפילו לא גרגיר אבק. זה נורא והיום, נורא והיום. אבל אם אנחנו מסתכלים מבחינת גודל היקום שסובב אותנו וכולי, אפילו כדור הארץ הוא לא גרגיר אבק, אפילו השמש היא לא גרגיר אבק, היא לא גרגיר אבק. אני אומר לכם, תסתכלו באנציקלופדיות מקוונות באינטרנט וזה, אתם תראו, השמש היא לא גרגיר אבק ביחס לכוכבים אחרים שקיימים ביקום. ושביל החלב הוא כלום לעומת מערכות אחרות שקיימות ביקום. אנחנו כלום, פשוט כלום. אבל אם אני מתייחס לכלום בבריאה ברגישות, אני לא דורך על קן של נמלים, ואני לא אומר לעגל שמובא לשחיטה זיל כי לכך נוצרת, כמו שכתוב בתומר דבורה, שאמר רבי יהודה הנשיא לאותו עגל ולכן לקה בשיניו לקו בתחורים, לקו שינף, תלוי איפה זה מופיע הסיפור. אם אני מתייחס ברגישות למציאות, אז אני זוכר שגם הקדוש ברוך הוא מתייחס אליי ברגישות. א' ב', זה קודם כל א' ב'. זאת אומרת, תשובה זה גם להיות אקולוגי. יהודי אקולוגי. יהודי צריך להיות אקולוגי, יהודי צריך להיות ירוק, יהודי צריך להיות רגיש אל המציאות כולה.
אבל הוא לא צריך את ההרגשה. הוא רק צריך לעשות את המצווה.
נכון מאוד.
זה
שווה. באמת זה יציב. נכון מאוד. נכון מאוד.
לא צריך את זה.
אני מסכים. נכון.
לכאורה
מכבר
עוד נראית אכזרית אם אתה
משלח
את
האם. למה?
פוך.
אם אתה לוקח אותה.
אתה משלח אותה.
התורה אומרת ככה, אדם עוד צריך לאכול. צריך לאכול. הנה הכי נעמי. אז הוא לא אוכל את הגוזל היום. אוכל אותו בעוד שבועיים אחרי שמפתם אותו. לא, זה ברור שאין אפשר לגדל את הגוזל. זה ברור, לא לוקחים גוזל מסתם. זה אסור. לקחת סתם, זה אסור. זה מה, אתה לא אכזר. אין סתם להרוג, אין סתם, אין סתם. שום פנים באופן. אפילו לא נמלה, אני אומר לכם. חז"ל היו נמנעים מלדרוך על נמלים. סתם.
עוזבת הכרגע את הגוזלים, אתה מביע אותה. היא לא בוכה, היא לא שואגת לגדל ברוך
הוא. לא. חז"ל לימדו אותנו שאם האם לא רואה את הגוזלים של הנלקחים, היא שוכחת. היא חוזרת לכן ריק, היא לא כמו בן אדם. היא לא כמו בן אדם שזוכר עכשיו מה היה, היא בעוד שלוש דקה שכחה הכל. שכחה שהיו גוזלים. שכחה. אין לה שום צער מזה. ככה זה לימדו.
אם אני לא רוצה לאכול גוזלים, אז...
אם זה סתם לקחת, בשביל מה? בשביל מה לעשות דברים סתם? זה גורם צער, אפילו מינימלי, לגוזלים, למי שזה גורם, אל תעשה.
אז כל העניין הוא לקחת את
הגוזלים, אבל אין לאכול אותם? כל העניין, אם אתה צריך את זה, ודאי. אם אתה צריך את זה, אם אתה לא צריך את זה, אל תעשה.
אתה אוכל
יונים? לא. אני גם לא מגרש...
עכשיו מזדמן לך לדבר כזה, אז מה אתה עושה?
אבל לייצג את המצווה הזה, צריך שאתה בדרך,
נכון.
שאתה מופיע את הכן,
נכון.
במקרה,
נכון.
כמה פעמים בחיים של...
לי עוד לא יצא. זה צריך להיות לא בשובח, זה צריך להיות כמו שדוב אומר לנו פה בדרך. זה צריך להיות במקרה, זה צריך להיות לא שלו. זה צריך להיות שהאם תהיה בכן, ואם היא איננה, אז אין פה שילוח הכן. אני יכול לקחת את הגוזלים וללכת, אבל שילוח הכן לא יהיה לה. היא איננה. תחזור. נכון, אני מסכים לכם, זה לא. ואם היא חזרה, הוא שילח אותה. האמא שילח, הוא בא לקחת את הגוזלים, היא חוזרת. צריך שילח אותה עוד פעם. גם 100 פעמים. עד שהיא הולכת ולא חוזרת.
זה בפני שזה עוף מאכל. אם זה עוף לא למאכל, אז בחג.
ואם היא דוגרת על ביצים לא לה, כמו הקוקייה או כמו זה, הוא לא יכול לעשות שילוח. בקיצור, יש פה המון דינים, פרטי דינים וזה. זה לא המקרה שעכשיו אנחנו מדברים באיזה להלכה, אני רק רוצה ללמוד מזה איזשהו מוסר לימים שאנחנו נמצאים בהם. אנחנו רוצים עלו לקדם את זה לכיוון הימים הנוראים וכו'. אז ברור שצריך לבדוק מה ההוראה. אני מסכים קודם כל כך, צריך להיות ברור. קודם כל זה מצווה. מצוות לא תעשה, מצוות תעשה. לא תלויה ברגש, לא תלויה בהרגשה, אתה לא צריך לקבל מזה הערות מיוחדות, שום דבר. צריך לקיים את המצווה, כי כך השם ציווה, נקודה, בלי חוכמות, בלי סיפורים, בלי שום דבר. זה רובד אחד של העניין. עכשיו יש רובד אחר של לימוד התורה. שאני לומד את התורה, ואני רוצה ללמוד מהתורה הנהגות לחיים שלי. מה התורה באה ללמד אותי במצוות שילוח הקן? אני מודה שאני עוד לא זכיתי במצוות שילוח הקן. אני אשתדל בסייעתא דשמיא לזכות, כרגע עוד לא יצא לי. לא יצא לי ללכת בדרך, למצוא קן, שלא שייך לאף אחד. בסדר, הכל נכון. מכל הסיבות הטובות שאת מזכירה כרגע, לא יצא לי. אבל בכל זאת, לא, הפסוקים האלה לא באו הנה בכדי. אני קורא אותם השבוע, לא כדי לעבור עליהם הלאה לסדר היום, אלא כדי ללמוד הוראה לחיים שלי. ואני קורא אותם דווקא בימי אלול. זה לא סתם. אומר הזוהר הקדוש, נקרא את הלשון הזוהר הקדוש.
אני לא אומר באמת הזוהר על הדבר הזה.
כציפור נודדת מן קינה, דה נשמתה. מה זה הציפור שנודדת מה? כן, זה הנשמה. דשכין תלה זזה ממנה. כן, נכון, פסוק משלי. נכון מאוד. כציפור נודדת מן קינה, זה חלק מפסוק משלי. כן איש, דאית מרבה השם, איש מלחמה. מה זה איש? מה זה איש? איש זה הקדוש ברוך הוא בכלל, זה הכוונה. יקרא כאן ציפור, הכוונה היא לנשמה, ואיש שלוקח ומשלח עושה את השילוח, זה בכלל הקדוש ברוך הוא. דיו נבנה עד נה מעטרי, דיו אלמה דעתי בינה. מאיפה הוא מגיעה הנשמה הזו? ממקום שנקרא בינה, מאלמה דעתי. אגב, בראש השנה, כל עבודת ימים הנוראים, זה להגיע, זה אנחנו מגיעים לבינה. בינה עם העילה, היא המקום שממנו נובעים החיים. זה מחסן החיים שלנו. בא אני חי עם זוני, כל מה שקשור לחיים, נקרא זה, כל היערות שאנחנו נקבל שנה הבאה, זה ממקום שנקרא בינה. אנחנו מגיעים למקום שנקרא בינה, וזה מקום מאוד מאוד גבוה. יש מעל זה, אבל זה מקום מאוד מאוד גבוה, ממנה תוצאות חיים, ממנה דינים מתערים, ממנה בנים. הבנים יוצאים מבינה, מבינה יוצאים שבע עמידות התחתונות, חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד יסוד ומלכות, זה הכל נובע מאיפה? מבינה. יש כתר, חוכמה, בינה, ומבינה נובע הכל. כל החיים באים ממנה. אז מה זה הכן הזה?
הבינה נגד מהחוכמה, לא?
כן.
היא מקבלת מהחוכמה.
כן, כן, כן. אז אומר הזוהר הקדוש שהכן הזה, הציפור נודדת מן קינה, זה הנשמה שלנו, שהיא למעשה באה, נע ונדה, מאיפה, מעלמא דעתי, מהעולם שנקרא בינה, מהעולם הזה שנקרא בינה, ונד אבטרי בעלמא דנה, ואחרי זה היא באה לעולם שלנו וכו', ואני מדלג פה, ומן דחזר בתיובתה, ומי שחוזר בתשובה, כמן דאחזר לקוד שבריחו ושכינתה. וכמי שמחזיר עכשיו את השכינה הקדושה לבעלה, לקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, הוא מחבר אורות בכלים. זאת אומרת, מה אני עושה עם הנשמה הזו, שהיא כמו ציפור, שהיא כמו הציפור שנעה ונדה, הולכת וחוזרת. אני למעשה מחזיר אותה למקום שלה. מחזיר אותה למקום שבו היא צריכה להיות. איך המקום הזה נקרא, המקום שבו היא צריכה להיות? כן, כן, יש לזה, אולי נראה עוד רגע את הטעמים שיש בזה. אומר הזוהר הקדוש, אמרו מרי מתניתים, אמרו בעלי המשנה, דמטיב תעילה ותתאה של הישיבה העליונה והתחתונה, רואה רעיה מאמנה, רואה נאמן, אנן שליחן דמראה אלמה לגבך, אנחנו שלוחים של הקדוש ברוך הוא אצלך. זכאך הוא לקח דאנט בעל תשובה שקול לשיטין רבבן בישראל. בעל תשובה שקול כנגד כל 600 אלף נשמות ישראל. דבר מדהים, זה דבר מדהים. כנגד 600 אלף שקול לשיטין רבבן, 60 רבבות, זה 600 אלף. 60 רבבות כמו משה רבנו. ואנת אדרת לקודש ברוך הוא שכינתה לאטרי, ואתה החזרת את הקדוש ברוך הוא לשכינה הקדושה, תיקנת את העולם. בעל תשובה מתקן את העולם, כמו שהרמב״ם כותב שאדם צריך לראות את עצמו כל מצווה שעושה מכריע לכף זכות, וכל עבירה שעושה חס שלום עלולה להכריע לכף. מה הכוונה? הכוונה זה שהוא מכריע לאן העולם הולך, לטוב או למיטב. כל מעשה יכול להכריע את הקו ולהחזיר שכינה לבעלה. וכל אדם שקול נגד כל 600 אלף נשמות ישראל, שהם נקראים שכינה, זה השכינה. הכנסת ישראל זה השכינה. הריכוז הזה, 600 אלף שורשי הנשמות, זו השכינה. שהיא חוזרת לבעלה, כוונה זה שהקדוש ברוך הוא מאיר בה, הם מחוברים, הם יחד, הוא מאיר לפנים. הם לא ברוגז עכשיו, הם לא גב אל גב, אחור באחור זה נקרא בלשון הסוד, הם לא, הם פנים בפנים, הערה.
ואז
הדיבור, כשהדיבור היה יוצא מבין הקרובים, מבין הקרובים, הקרובים האלה הם כנפיים, הם היו כמו ציפורים, ככה כתוב בספרים. אז מהם היה יוצא דיבור. מה הכוונה שהיה יוצא דיבור? היה, אתה היית מדבר, כשאתה ברוגז עם מישהו, מה הדבר הראשון שאתה עושה? אתה לא מדבר איתו. אני לא מדבר איתו. עם זה אני לא מדבר. פעם קורא זה צ'ילבה. אני לא מדבר איתו. עם זה אני לא מדבר. למה? כי אני ברוגז. מה האופיין, מה הדבר הכי מאפיין יחסים טובים זה שמדברים? אז הדיבור היה יוצא מאיפה? מבין שני הציפורים, מבין שני הקרובים על הארון. מתי זה היה? שעם ישראל, כנסת ישראל, השכינה הקדושה ובעלה היו בפנים אל פנים, מאורים, לויות, מאורים זה בזה, מחוברים זה בזה. ולפני שנראה מה זוהר אומר בהמשך, רבי נחמן כותב את זה בתורה ג', תורה ג', הוא כותב שהשתי ציפורים הנ"ל יונקים מאתר דנביאים ינקים, מהמקום שהנבואה יוצאת. מה זה נבואה? ניב שפתיים. נבואה זה ניב, זה יכולת הדיבור. הדיבור המתוקן יוצא, זה ציפור. זה הכוונה שמדברים על ציפורים, מדברים על דיבור מתוקן, על ציפורים שמצפצפות, שמדברות. אני זוכר שהייתה תרופת סבתא לכאלה שלא מדברים עד גיל, נגיד עברו גיל שנה וחצי, ההורים סופר מודאגים כי הם לא מדברים טוב, הם עושים בקושי איזה מילה או שתיים, איזה ילדים קטנים, הם נותנים להם לאכול לשון של יונים. יש להם אולי לשון קטן, לשון של זה, היו מתחילים לדבר צפצף, דבר באוטוסטרדה. אני לא יודע אם זה בגלל שהם עברו פשוט את גיל הבשלות מבחינה מנטלית והתחילו לדבר, או זה מהמאכל של הציפורים, או שזה מפחד שיתנו להם עוד פעם לציפור, אני לא יודע. אבל הם התחילו לדבר, היו נותנים להם את זה. ואומר רבי נחמן, לכך נקרא המנגן חזן. זה שעולה לדבר, זה שעולה לקרוא בשליח ציבור, נקרא חזן. למה? מלשון חזון, היינו נבואה, שהדיבור המתוקן שלו מייצר חזון, מייצר חזון, נקרא חזן. כי לוקח הנגינה מאתר דנביאים ינקים, ואיתה בכתבי האריזה לנמדלג, ואני קורא בהמשך, כי ציפורים שבקליפה הם מוכין למלכות בקליפה. יש ציפורים, יש ציפורים, ציפורים יש, ציפורים יש גם גם תאורות, שתי ציפורים תאורות, וגם להבדיל שתי ציפורים תמאות. יש גם דיבור שהוא לא מתוקן, דיבור שהוא מקלקל, דיבור שהוא מכפיש, דיבור שהוא לשון הרע, דיבור שהוא מעליב, דיבור שהוא רכילות, יש גם דיבורים שהוא כללות לא עלינו, כן? יש גם דיבורים לא נעימים, גם זה ציפורים, אבל זה ציפורים תמאות. זה ציפורים תמאות, זה משהו אחר. זה ציפורים שאין לגביהם שילוח הקן. אין לגביהם שילוח הקן. אין ציפור נודדת מקינה בתמאים. אומר הזוהר הקדוש, בתיקוני הזוהר, בתיקון סמך א', אומר, אתם רוצים לשמוע את הפלא הכי גדול? אומר, שתי השפתיים זה שתי ציפורים. שתי ציפורים, שתי השפתיים זה שתי ציפורים. וכשאדם מדבר ומוציא מילים, אז הציפורים האלה מצפצפות. זה הציפורים הללו, שאנחנו צריכים לנהוג בהם בדרך מאוד מאוד מסוימת. לכן, נקרא גם טרנד גדפין, שתי זרועות, שתי זרועות, כי הציפור מאופיינת בזה שיש לה שתי כנפיים. אז בזוהר זה נקרא שני גדפין, טרנד גדפין, שתי הזרועות. עיקר הגלות של כנסת ישראל הייתה באבון הדיבור. עיקר הגאולה של כנסת ישראל זה בזכות דיבור מתוקן. כמו שאנחנו ראינו, שהם השתעבדו במצרים, השתעבדו לפרה, אתם זוכרים את השיעורים בפרשת שמות, לפרה. וכשהם יוצאים ממצרים, אז מי שמוציא אותם זה משה רבנו, שהוא כבד פה, הוא כבד לשון. והוא, משה נשוי כדי לדבר עם הקדוש ברוך הוא, הוא צריך לגשת לסנה, נכון? כשהוא ניגש לסנה, למי הוא נשוי?
ציפורה.
לציפור. הוא נשוי לציפור. כי כדי שיפתח לו הפה, שהוא יוכל לדבר, הוא צריך לנוק מהמקום הזה שנקרא ציפור. ובלק בן ציפור מנחש, בזכות מה הוא היה יודע לנחש? הציפור. ציפור, נכון? יהיה בדיוק הפוך, נכון? יהיה ציפור התמאה. יהיה ציפור התמאה. זאת אומרת, יש לכאן ולכאן. מה אנחנו צריכים? אנחנו צריכים להיות הציפורים התאורות. אלה שמצפצפים בקולם, שאנחנו באים לפני הקדוש ברוך הוא ומתפללים בימים האלה. אנחנו צריכים לצפצף כציפורים, ואיזה ציפורים דווקא? דווקא תאורות, רק דברים טובים. תפרגן, זה הימים. הימים שבהם אתה צריך לפרגן לזולת. הימים שבהם אתה צריך לפרגן לבן הזוג. הימים שבהם אתה צריך לפרגן לילדים. הימים שבהם אתה צריך בכלל לדבר דיבורים טובים, להוציא מהפה דיבורים טובים, להוסיף בתפילות, להוסיף בתהילים, להוסיף בלימוד התורה, במשניות, בגמרא, להוסיף באיגרת הרמב"ן, להוסיף באיגרת הגר"א, להוסיף בדברי קודש. זה הימים האלה, שהפה יהפוך להיות ציפורים שמצפצפות לפני הקדוש ברוך הוא, שמצפצפות לטוב, שמצפצפות פשוט לטוב. אומר הזוהר הקדוש, דאית מרבה והאם רובצת על האפרוחים או על הביצין, ואינון ישראל מצפצפין לה בכמה צפצופים וצלוטין של תפילות, והיא לה באיה לנחת על גביו. מה עושים ישראל? ישראל מעבדין נטלין אימא דאי שכינתה בעדיו וקשרין לה בקשורה דתפילין. להניח תפילין בצורה שונה. אומר הזוהר הקדוש, יש קשר בין הנחת התפילין ליכולת שלך לצפצף כמו שצריך. לצפצף הכוונה להתפלל. זה הזמן. אולי צריך לבדוק אותם, אולי צריך להדר בהם, אולי הגיע, כן, יש לנו איזו נטייה לשמר את התפילין מהבר מצווה. למה? נעליים אתה משמר מהבר מצווה? חולצה אתה משמר מהבר מצווה? לא. צריך להדר, צריך להחליף, לקנות יותר טובות, יותר מהודרות, יותר משוכללות, יותר יפות, יותר כתובות. אם צריך שפס, צריך שפס, אם צריך לבדוק, צריך לבדוק. זה הזמן עכשיו. התפילין אומר, על פי הזוהר הקדוש, התפילין קשורות ליכולת שלנו לצפצף לפני השם בתפילות כעוגן. אז זה בדיוק הנקודה שהפרשה מכוונת אליה, שאנחנו צריכים ללכת למקום הזה שהוא תשומת לב למה שאנחנו חווים, תשומת לב לכלים שבהם אנחנו משתמשים, לטלית שאני משתמש בה. מה יש? למה שלא תהיה לי טלית של שבת? טלית של שבת. למה ימי החול והשבת הזה, בשבת אתה לא לובש חולצה מיוחדת לשבת? אתה לא הולך על החולצה הלבנה המיוחדת? הולך. למה שבשבת אתה תלך עם הטלית שאתה הולך איתה כל השבוע? שיהיה לך טלית של שבת. איך תשקיע בזה? תוסיף בידור מצוות. זה דברים קטנים, אבל זה מייצר תשומת לב, זה מייצר איזה תנועה שהיא הולכת לקראת משהו. יהיה רצון שנזכה, שלשוב בתשובה שלמה, לביאת משיח צדקנו, בניין בית המקדש, וכולנו בעזרת השם ניכתב ונחתם לחיים טובים וארוכים ובריאים, ופרנסה טובה, ושלום בית, וזוגיות, וכל אחד, הקדוש ברוך הוא ימלא כל חסרונו לטובה, יהיה רצון, זכות המאמצים שעושים ללמוד את התורה הקדושה ולהתקדם בתורה הקדושה, אמן כן יהיה רצון.